אז הפסוק שלנו היום בקהלת פרק השני, פרק ב', פסוק ו'. הוא ממשיך לתאר מה שהוא עשה, אז זה הניסוח שלו. עשיתי לי בריכות מים, לא לשחות, להשקות מהם יער צומח עצים. הלשון הזה, יער צומח עצים, מלמד ששלמה לא מדבר על עצי פרי, הוא מדבר על עצי סרק בהחלט. האבן עזרא, המפרש המיוחד של התנ"ך, טוען שזה עצי ברוש וארזים. כשאומרים ברוש וארזים זה קצת כפל, כי הברוש הוא אחד מעשרה מינים של ארזים. האורן גם כן. וכמובן עץ הארז, ארז הלבנון, יש כמה, עשרה סוגים. אז העצים הללו, כמו עצי היער בפרט, מקבלים גזע מאוד רחב. ובגלל זה הם זקוקים להרבה מאוד מים, וזה הפשט ששלמה אומר שהוא עשה בריכות מים, מפני שצריך הרבה מאוד מים לדברים הללו, זאת אומרת להשקות אותם. זה הפשט. ברובד היותר פנימי, המדרש נותן פירוש, ובתוכו תת פירוש. מה זה עשיתי לי בריכות מים? בפשט, שוב, בריכות מים זה בריכה. הוא יצר בריכה שתקלוט את מי הגשמים, שתשמור עליהם, כדי שהוא יוכל לקחת דליים ולהשקות את עצי היער. זאת אומרת, לעצי היער, דרך אגב, מעניין. עצי הפרי נקראים בלשון של המשנה בית השלחים. בית השלחים. זאת אומרת, יש בית השלחים ויש שדה הבעל. שדה הבעל זה שדה שמקבלת מן הגשם. שדה השלחים, זה יכול להיות שדה הלבן, זה חיטה, זה יכול להיות גם מה שאנחנו לומדים כאן בפסוק, זה עצי סרק. עצי סרק לא מסתפקים, ככה אנחנו לומדים כאן, לא מסתפקים במים של הגשמים בלבד, זאת אומרת, עצי היער מתוך עצי הסרק, אלה בעלי הגזע הגדול. אם אתה רוצה פיתוח מוצלח של העץ הזה, הוא צריך לקבל מים בתוספת, וכל פנים שלמה החליט שהוא בונה בנוסף למי הגשמים שהם יקבלו, הוא בונה להם בריכות כדי שהוא יוכל להשקות אותם גם בעידן שיש מחסור בגשמים, או בזמן הקיץ, בזמן שאין גשמים. זה הפשט. מה שלומד המדרש, הוא מפרש בריכות מים בצורה יותר רוחנית. אנחנו נתייחס לפירוש הרוחני ורק כך נראה את המשמעות הפנימית של הדברים מבחינה מוסרית. אז ברשותכם, קודם מה שאומר המדרש. המדרש אומר שבריכות מים אילו הדרשנים. אנחנו יודעים שהתורה נמשלה למים, והאנשים שהשם חנן אותם בפה טוב, שמסוגלים להעביר את המסר בצורה בריאה, נקראים דרשנים. בריכות מים, דרשנים. פה אנחנו שומעים שלמה המלך שהוא יוצר, הוא הראשון מתאר שהוא יצר לעצמו אנשים פרסומאים שיפרסמו את כללי המלכות והממלכה שלו. לפי הפירוש הזה של המדרש, עשיתי לי בריכות מים, פשוט השקעתי בבני אדם שילמדו טוב מה אני רוצה מהעם ויעבירו להם את זה בשפה ברורה. לפי המשמעות של הפרשנות הזאת, היא מה ההמשך של הפסוק? עשיתי לי בריכות מים להשקות מהם יער צומח עצים. אנחנו לא בורחים מהמשמעות הזו שעצי היער זה עצי סרק. זאת אומרת, מדובר בנמשל לאנשים שאינם חכמים בצורה מיוחדת. יש אנשים שהם נושא פרי, הם נמשלים כי האדם עץ השדה לעץ עושה פרי, והאדם שהוא פחות חכם לעץ סרק. זאת אומרת, אין ממנו תוצאות מעניינות. אז שלמה המלך מתאר שהוא שלח את הדרשנים להשקות את עצי היער, להשקות מהם יער צומח עצים. זאת אומרת שגם האנשים הפשוטים יוכלו לקבל מהחוכמה של התורה. זה הפרשנות הראשונה. המדרש מוסיף, מי אלו הבריכות המים? אלו תינוקות, תינוקות של בית רבן, שהם עדיין עוסקים בלימוד. בלשונו של המדרש, אני רוצה להקריא את הלשון שלו, להשקות מהם יער צומח עצים, אלו התינוקות שהם לומדים. אנחנו אוחזים בשבועות של הקיץ גם בלימוד של פרקי אבות, ושם כתוב שאינו דומה מי שלומד כשהוא צעיר למי שלומד כשהוא זקן. מי שלומד כשהוא צעיר, אז הוא כמו דיו, לומד תורה. הוא כמו דיו הכתובה על נייר חדש, ומי שלומד על כשהוא מבוגר יותר, אז הוא דומה לדיו הכתובה על נייר מחוק. זאת אומרת, זה לא שעל נייר מחוק הדיו לא נספגת ולא נקלטת, היא בהחלט נקלטת, ובהחלט אפשר לתפוס את הכתב ממנה, אבל אפשר גם לזייף אותה. לזייף את השטר, כיוון שהוא נמחק פעם אחת, אפשר למחוק אותו פעמים נוספות, אז הלימודים בגיל הצעיר הם יותר משמעותיים, ולפי המסר הזה, שלמה מתאר שהוא השקיע הרבה בדור הצעיר, בדור שמתחיל את החיים שלו, מתוך תקווה ואמונה, שזה הזמן המתאים להשקעה של לימודים. עד כאן זה הפשט. עכשיו, מה שאנחנו רוצים טיפ-טיפה להעמיק, זה בניסוח של שלמה, עשיתי לי בריכות מים להשקות מהם יער צומח עצים. מי זה היער צומח עצים? כמו שאמרתי קודם, האבן עזרא אומר שזה עצי הברוש ועצי הארזים. כלומר, עצים שלא עושים פירות. ואף על פי כן, שלמה בחר להשקיע בהם. אז טוב, אז מבחינה חיצונית אנחנו לומדים ששלמה היה בן אדם שרצה להשקיע גם ביופי חיצוני של העיר. לטעת עצי, מה שנקרא, עצי נוי, לא דווקא עצי פרי, זאת אומרת, לא כל דבר צריך להיות עם מטרה שאני נהנה ממנו צורה מוחשית, זה גם על העיניים, זה גם דבר חשוב. זה הפשט. אבל ברובד הפנימי יש פה דבר שצריך לתת עליו את הדעת, ששלמה השקיע בדברים, השקיע והשקיע הרבה כסף, כי לבנות בריכות בימים ההם, לשמר את מי הגשמים, לפי פרשנות אחת, לפי פרשנות שנייה בחזל, זה שהוא חפר עד שהוא הגיע למי התאום ועשה מעיינות ממי התאום, ולזה הוא קורא בריכות מים. יש שתי פרשנויות למילים בריכות מים. יש כאלה שפרשו שזה בריכות כפשוטו, ויש כאלה שפרשו שזה היה מעיין. זאת אומרת, כמה אתה מוכן להשקיע בעץ שאינו עושה פרי? בעץ עושה פרי, משקיעים הכל. אבל בעץ שאינו עושה פרי, כמה אתה מוכן להשקיע כדי שיהיה דבר כזה? שלמה רוצה ללמד אותנו שהוא היה מוכן להשקיע הרבה מאוד. זאת אומרת, יחסית, השקעה כספית בשביל לשמר את העצים הללו ולתת להם אחרית טובה, יהיה להם מספיק מים, מוכן להשקיע בהם או עשיית בריכות או עשיית חפירת מעיינות, שזה שתי הדברים, אלו כאלו, זו הוצאה גדולה, ושלמה בכל זאת עשה אותה. אז מהו הפן המוסרי שאנחנו לומדים מהפסוק הזה, וזה מה שנוגע לנו בעיקר? כל אחד מנוכחים כאן, יש לו אנשים שהוא יותר מתחבר אליהם, ויש אנשים שהוא פחות מתחבר אליהם. זה בלשון המתה. יש אנשים שאתה מסמפת אותם, ויש אנשים שלא. ואם אני רוצה להתקדם עוד יותר, יש אנשים שאתה אוהב אותם, ויש אנשים שאתה לא אוהב אותם, לא רבתי. והטבע שלנו זה שכאשר אנחנו מתחברים לבן אדם מסוים, אז בסדר. אבל כשאנחנו לא מתחברים, אז אנחנו, ככל שהאדם הוא יותר נגדנו, נאמר את זה בצורה עדינה, אז אנחנו מוחקים אותו מהשטח. איך אנחנו יכולים לחוק? מה, אנחנו הולכים להרוג אותו? לא, חלילה. קודם כל אנחנו מוחקים אותו מהתודעה שלנו. אם הוא, זה, משתדלים להסביר לעצמנו ולכל אלה שסובבים אותנו שהוא בכלל לא חכם, ושהוא לא, הוא לא משהו, והוא לא, והוא לא, והוא לא. אם הצלחנו לעשות את זה במחשבה, אנחנו עוברים לדיבור, ורק אחרי במעשה, תחכים ממנו, מתנתקים ממנו, לא מברכים אותו לשלום, לא מתחברים איתו, ניתוק. לפעמים, אם יש לאל ידינו, אנחנו גם עושים לו דברים מציקים, מפריעים, הם באים ושואלים עליו, מקום עבודה וכדומה, לוקחים ממנו מרחק, מכיוון שהבן אדם הזה לא מקובל לנו. מאיפה זה נובע בנפש? הטבע של נפש האדם זה שהיא רוצה להתפשט. להתפשט, להתרחב יותר ויותר. כאשר יש מישהו שמנגד לי, זאת אומרת, הוא לא נותן לאישיות שלי להתרחב יותר, הוא מנגד לי, אז הוא כאילו גורם לי מן מכת חשמל שאני צריך לעצור. אז זה נגד הטבע שלי, אז אני מקפיד עליו. אז זה תלוי כמה אני לוקח ללב את זה שהוא עוצר אותי. אם אני לוקח ללב את זה קשה, אז אני משתדל להחזיר לו מלחמה שערה. כמו שאמרתי קודם, זה מתחיל במחשבה, זה בדיבור, וזה יכול להיות גם כן במעשה במקרים קשים. בנמשל של הפסוק שלנו פה, ששלמה אומר, שהוא עשיתי לי בריכות להשקות בהם את עצי היער, וכמו שלמדנו גם עצי סרק, הקשרים היפים שלנו, הקשרים, מה שאנחנו קוראים להם קשרים בונים, הם הקשרים שלנו עם בני אדם כאלה, שאנחנו, יש לנו איתם קשר טוב, ויש לנו איתם מה שנקרא קליק, וכימיה, ואיך שתרצו, באיזה מילים שתרצו תגידו את זה. ואילו העצי הסרק, זה כמו אנשים כאלה שבן אדם מסתכל לפעמים על עץ סרק. טוב, אני אומר את זה רק במשל, לא בשטח. אדם מסתכל על עץ סרק ואומר, מה תועלת יש ממנו? יש אנשים כאלה שאנחנו לא מסתדרים איתם, ואנחנו כל כך לא מסתדרים איתם, אז בנפש אנחנו הופכים להיות אנשים, אתה יודע מה, מצידי עדיף שלא היה חי הבן אדם הזה. אני לא יכול להרוג אותו, אולי אני לא רוצה להרוג אותו, לא רוצה להיות רוצח, אני לא רוצה לשבת בבית הסוהר, אבל בן אדם הזה לא, היה, לא, לא צריך אותו היה בעולם בכלל. זה תנועת נפס של אדם שנפגע והוא כועס והוא ברגשי נקם לא פשוטים, ובגלל זה הוא רואה את הדברים בצורה הזאת. אז יש עצי פרי נקרא להם ויש עצי סרק. פה בפסוק שלנו אנחנו רואים, והשלמה מלמד אותנו דבר חוכמה. אני, כשהיו לי עצי סרק, אני לא רק שאני לא קרטתי אותם, אלא אני השקעתי בהם הרבה מאוד. השקעתי בהם ועשיתי להם בריכות, ולפי הפרשנות הזאת שאומרת שבריכות זה לחפור מעיין, וזה הרבה הרבה השקעה בשביל לתת להם קיום. מה עומד מאחורי הדברים? מה זה ההשקעה הזאת ומה זה רוצה להגיד לנו? הגמרא אומרת דבר כזה, שחכם אחד אמר, מת האדם שהייתי מתפחד ממנו. הוא אמר את זה בצער. הרבה פעמים כאשר יש לך אדם שאתה מפחד ממנו, אם זה בתחום העבודה למשל, יש איזשהו אחד שם מזה שהוא גם כן, הוא גם כן טיפוס כזה שדומיננט, ואני מפחד שהוא יעלה ויגיע לדרגים שלי, והוא ייקח לי את העבודה, או שהוא ימצא חן בעיני המעביד יותר ממני וכדומה. אז אנחנו אומרים, הוא לצנינים בעיניי. אומרת הגמרא, מת האדם שהייתי מתפחד ממנו, אותו חכם אמר את זה בצער. למה? מפני שאותו אדם שהייתי מפוחד ממנו, גרם לי לשמור מוסר עבודה גבוה. מה שכל הזמן הייתי מרגיש שאני צריך להוכיח את עצמי מפני שיש מישהו שעומד על הכוונת כל הזמן, ואז בסופו של דבר הצלחתי להפיק יותר מה שהייתי מפיק לולא זה שהוא עמד לפניי. הרעיון הזה לא נמצא רק בעבודה, הרעיון הזה נמצא בכל דבר, בכל תחרות שהיא, הוא קיים. אז מת האדם הזה, זה כמו מי ייתן לי תמורתו, אבל הוא היה שונא שלך, וכל הזמן הוא היה מדבר, היה קשה לך איתו, וכל הזמן היית בא הביתה ומספר מה הוא עשה, ומה הוא דיבר, ומה הוא ריחל, ומה אתה צריך, איזה מגננות אתה צריך לגנן את עצמך במקומו. הכל נכון, 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 האמת להמיתו. אבל בסופו של דבר אני הרווחתי מהעניין. מה עומד מאחורי הדברים? כמו שאנחנו תמיד מזכירים, יש עולם של תוהו ובוהו, ויש עולם של תיקון. העולם של תיקון מלמד אותנו דבר כזה. אין ולא יכול להיות שיהיה דבר אחד שהוא לבדו ללא עזרה של הזולת יהיה מושלם. מושלם לגמרי לא. השלמות מגיעה בסיוע מן הזולת. רואים את זה בפועל. עבודה שעושה בן אדם אחד לא כמו עבודה שעשו כמה מוחות, כמה ידיים וכדומה. עכשיו, כשאדם לא מבין את העניין הזה, אז קוראים לו שהוא נמצא בתובנה, בתודעה שלו, בעולם התוהו. כשאדם מבין את העניין הזה, אז ברעיון הוא נמצא בעולם התיקון. אם אתה מבין את זה, אז בסופו של דבר אתה גם כן תשתף פעולה ותתקדם הלאה בהתאם לרעיון הזה, ואז ייצאו דברים יותר מתוקנים, יותר מושלמים. עכשיו, ברגע שהאדם לא מבין את זה, והוא נמצא בתנועת נפש שאומרת, יש לי זה וזה וזה וזה, האנשים האלה, האלה ואלה, או מקרים אלו ואלו ואלו, או דברים אלו ואלו, שבשבילי עדיף שהם לא היו בעולם בכלל, עדיף שהם לא היו קיימים, נמחוק אותם מהמפה. אז בעצם, מעבר לרעיון הדתי, הרעיון הדתי יגיד, שתשמע, אם אתה רואה את הדברים בצורה כזאת, אתה לא מאמין בהשם שברא את הדברים הללו. אם אלוקים בכל זאת החליט שהוא בורא אותם, סימן שהם היו צריכים להיות. זה הרעיון הדתי. אבל אני לא מדבר כעת מצד הרעיון הדתי, אני מדבר כעת מצד הרעיון האנושי הפשוט. אם אתה בנפש שלך מוחק דברים מסוימים, אתה הולך ומדרדר. משום שאם הדברים האלה מפריעים לך, סימן שיש לך איתם קשר פנימי, והם שומרים עליך, הפחד שיש לך מהם, או המורה, או החוסר סביעות רצון שיש לך מהם, גורם לך להישמר. או להישמר מאותם בחינות שליליות, שעצם זה שמעצבנות אותך, סימן שיש לך אליהם קרבה, ואתה היית עלול ליפול אצלהם גם כן. אבל כשאתה רואה את הראי הזה של ההנהגות האלה, או האנשים האלה, אז זה גורם לך מיוס כזה בנפש, אז אתה בורך נמלט מהם, ואז אתה בעצם נשמר. או כמו הדוגמה של העבודה שאמרתי קודם, שזה גורם לך למצות את הכוחות שלך יותר, וחי גבנם, כל יכול להיות כמה וכמה דוגמאות, אבל באיזשהו מקום הדברים האלה מוסיפים לך. ואני רוצה להדגיש דבר מאוד מאוד חשוב, איך אומרים, שיהיה ברור לאורך כל הדברים שאני גם הולך להגיד בהמשך. זה לא המשמעות היא שאני מסכים עם אותו בן אדם. אני לא מסכים עם מה שהוא חושב לגמרי. הרעיון לא אומר שאתה צריך להגיד שכולם בסדר וכולם צודקים וגם אני צודק וגם הם צודקים והכל העולם הוא ורוד והכל... לא, יש מה שאני חושב, אני חושב שמה שאני חושב זה צודק. אבל המושג הזה של מחיקה במחשבה או בדיבור או במעשה, שאני מוחק דבר מסוים, שורף, לא קיים, אני טוען שהדבר הזה הוא מיותר והוא חסר משמעות ביחס אליי. זה שאני מסכים שזה ביחס לאחרים משמעות, זה לא מספיק. שהוא חסר משמעות ביחס אליי, זה לא אנושי. זה לא אנושי, לא מהבחינה הזאת שזה לא יפה שאני מוחק אותו, אלא זה לא יפה כי אתה מוחק את עצמך. זאת אומרת, במילים אחרות, אני רוצה להגיד משהו קצת, כל דבר מוקצן, כל שיטה, כל כיוון מוקצן לחלוטין, הוא בעצם מפרק את עצמו. בלי לשים לב, הוא את עצמו מפרק. מה זה מוקצן? מוקצן זה אומר, אני בצד, ואני חושב שזה וזה וזה וזה, אין לי מה לקבל מהם בשום דרך שהיא. זאת אומרת, אני מכניס את עצמי לבועה של עולם הטוב, אני אומר, זה הכל. אני ואפסי עוד, ומה שאני חושב, ואז אני לא מסוגל לקבל שהם מעניקים לי איזשהו דבר, ולאט לאט אני מתפרק. זה כאילו הרעיון. אז מה שבא שלמה לומר לנו בעצם, שלמה בא להגיד דבר פשוט, שהחוכמה שלי התבטאה, זאת אומרת חוכמתו של שלמה התבטאה בזה שהוא ידע להסתכל גם על עצי סרק שמגיעים אלינו בחיים פה ושם, גם דברים שאנחנו לא רואים שיש מהם תוצאות, השקעות ללא תוצאות, אתה משקיע, 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 אתה לא רואה פירות יותר מדי, אז תדע לך, שגם פה אתה צריך להשקיע וגם פה אתה צריך לקבל שהדבר הזה צריך להיות. למה? ליופי, שיהיה פה. זה צריך להיות, זה שמורת טבע כזאת שצריך אותה פה. אבל כל כך הרבה כסף בשביל להשקיע לשמורת טבע הזאת, זה לא הגיוני, זה לא זה. והשלמה ואומר, גם זה צריך. הגם שזה נראה לך רק שמורת טבע, אבל אמנם זה לא הבחינה שלך, אמנם זה לא האישיות שלך, אמנם זה לא מה שאתה חושב, אתה חושב שמה שהוא חושב זה לא נכון, אבל הוא והמחשבות שלו, ואתה והמחשבות שלך, אתה לא יכול להישבע, ואתה לא יכול להיות אף פעם בטוח שמה שאתה חושב זה ב-100% הכי נכון, אבל זה יוכל להיות ב-100% נכון אם הוא יהיה קיים ויעמוד נגדך כל הזמן וישמור את האיזון שלך שאתה לא תתפרק ותגיע רחוק. זאת אומרת, באיזשהו מקום הוא יהווה לך איזשהו מגנט שאתה לא תאבד את הצפון עם השיטה שלך אם אתה תמשיך רק בה ולא יהיה מישהו שעוצר אותך מחשבתית מאותה שיטה, אז אתה עלול להיות מוקצן שמאבד את השפיות שלו, מאבד את את הרובד האמיתי והמתוקן של אותה בחינה נכונה שיש לו בידיים, זה נקרא שוטה שמאבד את מה שנותנים לו. מה זה נקרא שוטה? יש גילאים גם בילדים שאומרים, מה זה נקרא ילד קטן שעדיין לא יכול לקנות קניין? שכשאתה נותן לו אגוז, הוא זורק אותו, וכשאתה נותן לו צרור, צרור זה אפר, הוא לוקח אותו. זאת אומרת, הוא לא מבין מה הוא לוקח ומה הוא נותן, אז אין לו אפשרות לקנות דבר. כשבן אדם לא מעריך את זה שיש כנגדו גם אנשים שמאפסים אותו, הוא לא רואה בזה איפוס, אלא הוא מעדיף שהם לא יהיו, אז יש לו איזושהי קטנות במוחין שלו, והקטנות הזאת, אם הוא יתמיד בה, תלך ותאבד אותו על המקום. וזה מה שבא שלמה, לפי הפרשנות שאנחנו מדברים עכשיו, בא שלמה ללמד אותנו. תירגע, זה לא נכון יהיה למחוק את הדבר הזה, אתה יכול לא להסכים איתו, אתה יכול להתווכח איתו, אבל אתה צריך לדעת שבאיזה מקום גם הבחינה הזאת נותנת לך ומעניקה לך ומוסיפה בך ושומרת עליך גם. אז זה הפרשנות הזו של הפסוק שרצה להגיד שלמה. אני רק הדגשתי ששלמה היה מוכן לבנות בריכות. אתם זוכרים את הרעיון ההוא לבנות בריכות של נפט, שאז רצו להחזיר את הנפט ב... איפה זה היה? נו? סיני. אז חשבו לעשות מתחת לאדמה בריכות של נפט. העלות שעליה דיברו הייתה במיליארדים. ליצור בריכה ולשמר מים בימים ההם, מדובר בהשקעה מאוד גדולה. עד כמה? באמת כל מקרה לגופו. קשה לי, אני מדבר רק על הרעיון ברמה העקרונית. קשה יהיה לרדת לכל פרט. אנחנו צריכים גם להיזהר, לא להגיע למצב שאנחנו משקיעים בעצי סרק יותר מאשר בעצי פריז. עשיתי לי בריכות מים להשקות מהם יער צומח עצים. אנחנו הלכנו לפי הסדר של הפרשנים, בהתחלה זה היה הפרשנים הקונבנציונליים, ואחר כך ניסינו להגיע לאיזשהו רעיון מוסרי שיכול לתת לנו גם כן משהו. הנקודה היא כזו. דוד המלך בתהילים פרק למדלד מספר, מתאר, דוד המלך אומר ככה, לדוד בשנותו את טעמו לפני אבי מלך, ויגרשהו וילך. הברכה את השם בכל עת, תמיד תהילתו בפי. מה היה הסיפור? דוד בשנותו את טעמו לפני אבי מלך. אבי מלך היה מלך פלישתים. דוד שינה את טעמו, זה מילים נקיות, בצורה גסה יותר, דוד השתגע, זאת אומרת, הוא עשה את עצמו כמשוגע לפני אבי מלך. ואז אבי מלך כשראה אותו משוגע, ויגרשהו וילך. מה היה הסיפור? אבי מלך הזה היה קרוב משפחה של גוליאת, שדוד הרג אותו. הם שמרו לדוד את מה שהוא עשה, ויצא שדוד הלך לטייל, והוא הגיע, טעה בדרכו, והוא הגיע לגת, מקום פלישתים, ואנשים זיהו אותו. לא היה אז תמונות ולא עיתונים, ובטח לא טלפונים שמעבירים תמונה מכאן לכאן בשנייה, שכל הבלשים שמחים עליהם. אבל טענו שזה דוד. מה שעשה דוד זה עשה את עצמו משוגע. אבי מלך הזה היה לו, הבת שלו הייתה משוגעת, והיא השתגעה בבית, ודוד עשה את עצמו משוגע, והוא כתב על הקירות שהמלך חייב לו ככה וככה כסף. בקיצור, המלך אמר, חסר משוגעים אני, לא יכול להיות שזה מלך ישראל, ושחרר את דוד. על רקע מה היה הסיפור? דוד הלך עוד קודם, הלך, הוא ראה צירה שאוכלת עכביש. ואחר כך הוא ראה בן אדם משוגע הולך עם מקל ומתקרב אליו ומכה בו, ודוד היה צריך להדוף אותו, והוא חזר שוב. ואיך אומרים, הדברים הללו, הסיפור הזה גרם לו הרהורים שלכאורה יש בבריאה דברים מיותרים. למשל המשוגע בשבילו היה מיותר, וגם הצירה וגם היתוש. והוא קבל בפני הקדוש ברוך הוא, אמר לקדוש ברוך הוא עשית דברים, אבל זה הדברים האלה לא, לא, לא שלמים, לא מושלמים. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, חייך, זאת אומרת, אני נשבע לך, שאתה תזדקק לכל אחד מהדברים האלה בשביל שלא למות. כל אחד מהדברים הללו יציל אותך ממוות. אז שם המדרש מתאר, זה כבר אז מתואר, הצירה שהיא אוהבת לאכול דבש, מי שראה את זה, זה מפחיד. מגיע אפילו מספר מועט של צירות, לקן של כמה אלפים של דבורים, לכברת, ותוך 40 דקות, כל האלפים הללו מתים, זאת אומרת, הם פשוט הורגים אחד אחרי השני, במהירות התחומה, זה מפחיד לראות את זה. ולוקחים את הדבש. וכשדוד ראה את זה, ככה מתאר המדרש, הוא לא הבין מה הצירה עושה פה. הכביש, מה היא רוצה מהכביש? הכביש בשביל מה צריך אותו? עזבו. כל הדברים הללו. עכשיו, פה אנחנו רואים את הנקודה שעליה אנחנו מדברים עכשיו, שגם אדם גדול כמו דוד יכול להיקלע למחשבות כאלה. זאת אומרת, אנחנו דיברנו עד עכשיו על אנשים שאתה מסמפת ואנשים שאתה לא מסמפת, אנשים שאתה אוהב ואנשים שאתה לא אוהב, אנשים שאתה מסתדר, אנשים שאתה... קראנו לזה פירות, עצי פרי, וקראנו לזה עצי סרק. אבל זה לא, אבל בסופו של דבר, השאלה היא מהותית, והשאלה הזאת הפריעה לדוד גם, גם הוא מצא בתוך הבריאה איזה שהם דברים מיותרים, שמצידו היו יכולים שלא להיברע. ואז, כמו שאמרתי, הסיפור הזה שהיה לו, והוא היה צריך להשתמש בטריק של השיגאון כדי להינצל, גרם לו להבין שיש תועלת בשיגאון, ולמה נברא השיגאון בעולם. שאני רוצה שתבינו טוב. אנחנו לא תרצנו בזה את כל מקרי השיגאון. אנחנו לא הצלחנו להבין למה צריך, למה זה צריך להיות משוגע, ולמה זה ילד שנברא משוגע, ומה הוא עשה, ומה הוא חטא, ומה הוא אשם. לא זה מה שאנחנו מסבירים. דוד שאל על הדבר בעצם, שמה צריך את זה בכלל? אמר לו, הקדוש ברוך הוא צריך. אתה לא מבין על כל מקרה, למה צריך? מי אמר שאתה צריך להבין, אבל במהות אני רוצה ממך רק דבר אחד. שלא תגיד על דבר מסוים, לא צריך לגמרי. אולי לא צריך אותו כל כך הרבה. בסדר? אני מבין את הטענה שלך. אבל להגיד על דבר שלא צריך בכלל, זה חור בהשכלה. אחר כך, מה היה הסיפור עם הצירה, או עם היתוש יותר נכון? על הצירה לא כתוב שהשם ענה לו, זהו כנראה השאיר לו תאמין. אבל על היתוש מסופר שהוא ברח. משאול, הרבה זמן מהחיים שלו הוא עסק בבריחות משאול המלך. זה סוגיה בפני עצמה, כל הסיפור הזה של הבריחות שלו משאול, מה שאול רוצה ממנו, אבל לא זה הנושא שלנו עכשיו. ובאיזשהו שלב דוד היה על ההר, ושאול ואבנר בנר וכל אלה שהצטרפו למחנה שאול, לרדיפה, היו למטה, והגיע הערב, והם לא ידעו שדוד נמצא על ההר, והם הלכו לישון. אז דוד ירד ביחד עם נושא הכלים שלו, והחליט להראות בהוכחה חותכת לשאול, שאני לא שונא אותך, ולמה אתה רודף אותי ומבקש להמית אותי? איך הוא רצה להוכיח לזה? לשאול היה קערה עם מים, צלוחית מים ושתייה שהייתה לידו, ודוד ירד ולקח אותה פשוט, והתכוון לעלות חזרה על ההר, במטרה לצעוק לשאול, הנה תורה הצלוחית אצלי, יכלתי להרוג אותך. ולא הרגתי אותך, כי אני לא שונא אותך. מה שקרה זה, ככה אני הבנתי את המדרש, זאת אומרת, מה שהתנך מתאר והמדרש מפרט, שאול היה אדם גדול, אדם, איש גבוה. והוא ישן, כפי הנראה, זה נראה כאילו שהוא ישן על הגב, ושתי הרגליים שלו היו מורמות, ככה, והוא היה כל כך גדול שדוד יכל לעבור תחת הרגליים שלו, בהליכה או בזחילה. ומה שקרה זה שבדיוק כשדוד היה תחתיו, מזל של דוד, הוא פשוט הוריד את הרגליים. הוא לא חש שיש לו איזה קרית מתחת לרגליים, אבל הוא הוריד את הרגליים. עכשיו דוד נמצא ככה, מה הוא יעשה? אם הוא מושך לכאן או לכאן, הוא מתעורר. מה הוא עושה? התפלל להשם, ואז בא יתוש ועקץ את שאול תוך כדי שינה, ואז הוא הרים את הרגליים חזרה ולמיד. אז הוא עלה על ההר, התחיל לצעוק לשאול, הנה, הצלוחית בידיים שלי, והוא התחיל לצעוק על השומרי הסף שהקיפו את שאול, איך אתם יושנים, ככה אתם יושנים, אני בין הרגליים שלכם הייתי, ואיך אתם שומרים על האדון שלכם. ואז באמת שאול התחמם לו הלב, והוא קצת השתחרר מהשנאה לזמן מסוים, והוא קיבל את דוד, זה היה התיאור השני, איך שהיתוש הציל את דוד. והתיאור השלישי זה גם בתוך פרשיית הבריחות שהייתה לדוד, אז הוא התחבא פעם באחת המערות. עכשיו שאול כבר חשד שדוד נמצא במערה הזאת, והוא הגיע לפתח המערה, אבל, ודוד נכנס לאותה מערה לא מזמן, זאת אומרת כמה רגעים קודם, כששאול בא, הוא ראה את השם שלח את העכביס שיארוג את החוטים שלו במהירות, ומסתכל, הוא רואה פתח מערה עם קורי עכביש, זה אומר כנראה שאין פה אף בן אדם שנכנס לאחרונה, כי אחרת למה הרבה קורי עכביש יש פה? וככה דוד ניצא לפעם השלישית, ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, תראה ככה גם אתה. מה המסר? עכשיו, זה מה שנמסר פה בתהילים, שדוד מודה לקדוש ברוך הוא, על זה שהוא שינה את העמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך, ואז הוא אומר, אברכה את השם בכל עת, שבכל מצב שקורה לי, גם כשאני לא מבין את הטוב שיש בו, אני מברך בכל עת. הוא כיוון בזה על אותם המקרים הנוספים שהיו לו, גם המקרה של העכביש וגם המקרה של היתוש. עכשיו, הספר התהילים נקרא נעים זמירות ישראל, זאת אומרת, אנחנו קוראים אותו, והוא נכתב ברוח הקודש גם ביחס ל... אלינו, זאת אומרת, לא רק לסיפורים הפרטיים של דוד, המסר הרוחני שיש בו גם אלינו. כלומר, שגם אצלנו הדברים האלה קיימים. מה קיימים? שאותם בחינות, ואולי דווקא אותם בחינות, שאנחנו הכי הכי שונאים, ואנחנו הכי הכי לא מסתדרים, הן מעניקות לנו הרבה. אנחנו לא תמיד יודעים מה הן מעניקות, אבל ברמה העקרונית הפשוטה, שגם השכל שלנו יכול להבין, זה שמעניקות לנו את העצם זה שאנחנו משתדלים להתמודד איתם ועל ידי זה קצת יותר מתפתחים. אצל אחד הצדיקים הגיע אליו תלמיד שסבל מעניות יתרה. הוא כל הזמן היה מבקש ברכה, ברכה, ברכה לעשירות, לפרנסה ושפע. ותמיד הרבי שלו נמנע מלברך אותו. בסוף, אחרי שהוא לחץ ולחץ 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 ולחץ, הוא ברך אותו והוא התאשר והוא מת. זמן קצר מיד אחרי זה. ואז אותו צדיק אמר שהבן אדם הזה ינק את החיות שלו מהעניות. זאת אומרת, נגזר עליו לחיות, אבל אם אתה חי, אתה חי בעניות. ככה נגזר. ברגע שהוא קיבל השירות, אז כאילו הוא גדל לעצמו את החיות. אנחנו לא מבינים למה נגזר עליו עניות. זה אין תשובה. זה אלוקים החליט. אבל למה אני לא ברכתי אותו, ולמה? הוא לחץ, 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 הוא בעצם לחץ. זאת אומרת, לפעמים דבר שנראה לנו האויב הכי גדול שלנו, יכול להיחשב מבחינה רוחנית, אנחנו לא יודעים, אבל יכול להיחשב מבחינה רוחנית כצינור חיים במידה אחרת, שאנחנו לא יכולים לשקול אותה מראש, ולכן אף אחד לא צריך לקדש את העניות. לא. אבל אף אחד לא יכול לקלל את יומו בגלל העניות. זאת אומרת, מה שמבקשים פה להסביר, זה לא לבוא ולקחת את הבחינות של עצי הסרק ולתת להם יותר ממה שנותנים לעצי פרי, זה לא. אבל לבוא ולהגיד שאין בהם כלום ושום תועלת, זה לא. זה קשור עם, כמו שהזכרתי בפתח השיום, שהיום אנחנו בהם, ביום גאולה של הרבי הקודם. הרבי הקודם נכנס למאסר בתתווה בסיוון תפרש בייזיין, והוא יצא בג' בתמוז תפרש בייזיין, ועד שהוא יצא לגמרי חופשי, זה ילבט את ג' תמוז, וזה הפך להיות חג גאולה על היציאה שלו מן המאסר. עכשיו, האיסורים שהוא סבל שם היו מאוד גדולים, כמו שהוא מתאר ביומן שלו. אז הזכרתי, אני חושב, באחד השיעורים, מה שהוא אמר פעם, שאם היו שואלים אותי לפני שהייתי נכנס למאסר, אם אני מוכן לספוג את האיסורים האלה, הייתי משלם כל חלל הדעלמה, כל כסף שיש בעולם, בשביל לא לספוג את האיסורים הללו. אבל אחרי שספגתי אותם, ויבקשו ממני למכור דקה מהאיסורים שלי, אני לא אמכור בעד כל חלל הדעלמה. מה משמעות הדבר? אנחנו כל בוקר בתפילת שחרית מתפללים, אל תביאנו לא ידי ניסיון ולא ידי ביזיון. כלומר, ניסיון בעברית זה מלשון נס. נתת ליראיך הנס להתנוסס. שאו נס ציון. הנס זה כמו דגל. זה משהו גבוה שמגביעים אותו ומרימים אותו. העניין של, 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 של ניסיון, כל ניסיון שאדם עובר מחשל אותו, מגביע אותו, מרומם את הנפש שלו. נו, אז וכי בגלל זה אנחנו רוצים ניסיונות? אף אחד לא רוצה ניסיונות. אז לכן מתפללים, ואל תבין לי די ניסיון. אבל כשהוא בא, אז אנחנו מבקשים, נו, אם הוא כבר בא, ולא לידי ביזיון. שלא ניקשל בניסיון הזה, אלא שנצליח לעמוד בו. אז זה מה שמתאר הרבי הקודם על האיסורים שהיה לו. וזה פחות או יותר מה שאם אנחנו רוצים להעמיד ברמה הנמוכה את היחס לעצי הסרק שיש לנו בחיים, עם כל זה שצריך לתת להם יחס, אבל זה ברמה מסוימת, אנחנו רוצים שלא תבוא, ואם באת, אז אנחנו מקבלים אותך באהבה וברצון. זאת אומרת, לא בהידור מצווה, אבל בצורה נאותה, בצורה המתקבלת, בצורה שאפשר באיזשהו מקום לכבד. וכאן אני רוצה להגיד דבר עדין, גם על הרבי מספרים, שוב, זה לא דבר בדוק, משהו, ככה מספרים, אני לא יודע עד כמה זה נכון. הרבי ביחס שלו לבריות, כולם יודעים את אהבת ישראל הגדולה שלו, ואת המאור פנים, ואת הקבלת כל אדם בספר פנים יפות, לא משנה מאיזה חוג, ולא משנה מה הרמה הדתית של אותו אדם, ובכל מצב, ובכל עת, ובכל שעה. ואף על פי כן מספרים, לא בדוק, אבל ברעיון, זה מתאים לי פשוט לרעיון, למהלך של השיעור, ברמה העקרונית. מספרים שהיה איזשהו בטעון של קבוצה מסוימת של קנאים בירושלים. והבטעון הזה, אחרי ג' בתמוז, תשנון ד', נסגר. לא ידעו למה הוא נסגר. ואז התברר שמי שהחזיק את הבטעון הזה מבחינה כלכלית היה הרבי. אחרי ג' בתמוז, תשנון ד', לא היה מי שהחזיק אותו והוא נפל. הרבי לא החזיק מהשיטה של הקנאים, הוא גם לא התנהג בצורה הזאת. ואף על פי כן, זה לא הפריע לו, או שהוא טען, שהקול הזה צריך להישמע. לא שמה שהם עושים זה נכון, לא מצדיק אותם, אני לא מחנך את התלמידים שלי ככה. אבל בעקיפין, זה צריך להיות משום שזה גורם לאיזשהו איזון מסוים. הוא בעיני רוחו ראה את הדברים בצורה הזאת. אותו דבר זה גם כן ביחסיות הפוכה. תמיד שמדברים על, 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 על תקציבים שחרדים לוקחים, הישיבות לוקחות, וכן לתת או לא לתת, ועוד פעם, גיוס פני ישיבות, לא גיוס פני ישיבות, אז שאני נמצא באווירה כזאת של אנשים שהם מתלהמים, שלא מקבלים את זה, ולא מקבלים את הוויכוח בכלל, אני מדבר על אנשים חרדים שלא מקבלים בכלל את הוויכוח, אז אני תמיד אומר להם שהסגנון, גם אם אתה לא מקבל דבר מסוים, וגם אם לא מסתדר לך דבר מסוים, אבל עצם זה שהוא קיים, הוא צריך להיות. מה זה אומר? זה אומר שאתה לא בסדר בגלל שאתה לא לומד מספיק, אולי אתה עובד על עצמך בזה שאתה נמצא בישיבה, אולי אתה צריך להתחזק בדבר זה או אחר, וזה בא להזכיר לך. כתוב בפסוק, הוא פרו יקריב. מקריב את ליבם של ישראל לשמיים. כל פעם שיש לבן אדם איזשהו מיצר, זה בא להגיד לו משהו. להתעלם, להגיד לא צריך, זה לא קיים, זה שקר, אין על מה לדבר, זה פשוט לא, זה לא נכון. לא הפירוש הוא שבגלל זה אתה צריך לשים את הערכים שלך בצד. אני אומר זה לכל צד שהוא. קח את הערכים שלך, שים אותה בצד, אל תתייחס. לא. את הערכים שלך ומה שאתה מאמין, תמשיך להילחם על מה שאתה מאמין. אבל באיזשהו מקום אתה צריך לדעת שגם הקול הזה השני שקיים, יש לו משמעות, ויש לו משמעות נכונה ועמוקה ברמה זו או אחרת, אתה צריך באיזשהו מקום להבין מה היחסיות של מה שהטענה שעומדת כנגדך אליך. וזה נכון ביחס לכלל, ביחס לפרט, ביחס לכל עניין ועניין. הבעל שם טוב באחד מהשיחות שלו כותב, וזה דבר פלא, כאילו למה הוא כותב אותו, אבל לפי מה שלמדנו היום יכול להיות שנבין את זה קצת יותר. הבעל שם טוב כותב שכל אדם, אם הוא אמר איזשהו דבר או שהוא חשב איזשהו דבר, בטח שיש לו מנגד בעולם. יש לו מנגד בעולם, יש לו מישהו שנגד, ולא רק נגד, גם אומר נגד ומטיף נגד ונגד נגד נגד. הבעל שם טוב גם מוסיף שגם אם אתה לא רואה את הבן אדם הזה ואתה לא שומע אותו, זה לך שהוא נמצא, אבל הוא נמצא פה, הוא נמצא מעבר לים, אבל הוא נמצא. שאלה נשאלת, למה זה היה חשוב לבעל שם טוב להגיד לנו את זה? בסדר, בוא נגיד שהוא נמצא מעבר לים, אני לא שומע אותו ואני לא יודע אותו, מה אתה צריך להגיד לי את זה? אני משער, אני חושב, אני רוצה לחשוב שזה הבחינה שעליה אנחנו מדברים פה, מה שרצה שלמה לפי המסר הזה להעביר. שתדע לך שגם לעצי הסרק, גם המנגדים שלך וגם אלה שהם לא לטובתך, וגם יש להם איזשהו תפקיד, ולפעמים זה יכול להיות, כמו במקרה של דוד, זה יכול להיות תפקיד מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב ששומר לך על החיים גם כן, בתוך מה שאתה עושה. ולכן אל תבעוט. אל תבעוט ברגע שהדבר הזה כבר בא. אל תבקש שהדבר הזה יבוא, אבל אחרי שהוא בא, אל תמחוק אותו מהתודעה שלך, אל תשרוף אותו בעניין שלך, תדע שהדבר הזה הוא קיים. איך אומרים? אני לא יודע אם אתה צריך לנשק לו את הרגליים, אבל באיזשהו מקום אתה צריך באמת להוקיר. יש פעמים שאנשים יש להם רוב טובה מאיזשהו עניין. אני שמעתי את זה מכמה בעלים, שברוך השם הכל טוב, אישה טובה והיא עושה הכל בסדר, אבל... שאתה נותן מחמאות לאשתך? לא. למה? אם אני אגיד לה, אז היא... עדיף שלא. יש איזשהו בחינות מסוימות שאולי אתה מפחד מבחינה מסחרית להגיד אותם בפה. אז בסדר, בסדר. אז בוא, אני לא שאני מצדיק את זה, אבל מבחינה מסחרית יכול להיות שמשתלם לך לשתוק. אבל זה לא אומר שאתה בראש שלך לא תחשוב שזה נכון. או שיש בזה משהו, או שיש איזה תועלת, או שפיתח, אני לא מדבר כעת על יחסי בעל ואישה, אני מדבר על כל דבר שלא מסתדר לך בחיים, באיזשהו מקום, אחת מהעבודות הקשות שבמקדש, החשובות שאנחנו אמורים לחנך בהם את עצמנו, ככה להבנתי, זה שכשיש כבר דבר שלא מסתדר, לחפש איזה תועלת יש בו גם כן. יכול להיות שאנחנו לא נקלע למטרה, ואולי כמעט בטוח שלא נקלע, אבל לפחות נרגיל את עצמנו להיות אנשים שחושבים בצורה נכונה יותר. ושוב אני אומר, לא רק בגלל הסיבה הדתית. הסיבה הדתית זה עוד עניין. הסיבה הדתית לא הייתי צריך את כל השיעור הזה בכלל. הסיבה הדתית יש ככה פרטית. אם הקדוש ברוך הוא הביא את זה לעולם, סימן שאתה לא בסדר, סימן שאתה צריך לדעת מה לחשוב, ותתבונן, תגיע לעניין. אני לא מדבר מצד זה, אני מדבר מצד זה שברגע שאתה מוחק, סליחה על הביטוי, אתה נמחק. בלי לשים לב, אתה בעצמך נמחק. זאת אומרת, זה נכון שצריך חשיבה, אני לא מדבר על חשיבה. אני מדבר שזה הדבר הנכון והריאלי. אני לא מדבר, חשיבה חיובית יכול להיות שקרית, יכולה להיות שקרית לתועלת העניין, לתועלת העלאת המורל, לתועלת מיצוי עצמי. אני לא מדבר על זה, זה נכון בפני עצמו. כמו שיש, כן, יש עניין דתי, הוא נכון מצד עצמו, יש חשיבה חיובית והיא נכונה מצד עצמו. אני לא מדבר לא על זה ולא על זה. אני מדבר שברגע שקורה דבר, הדבר הלא טוב באיזשהו מקום מגונן עליך. מה נכון בו? עצם זה שהוא נגדי, והוא שומר עליי שאני לא אחשוב שאני אלוקים, כי הוא עומד נגדי, אז אני מדבר ברמה מאוד 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 שטחית עכשיו. עצם זה שהוא עוזר לי להבין שאני לא אלוקים, יש הרבה דברים, כבר מגיע לו צלש. זאת אומרת, אני מדבר זה ברמה שטחית מאוד. אם מי שמכיר את הסיפור יותר מבפנים, יגלה עוד כמה דברים חשובים. אבל זה בעצם מקווץ אותי. הקיבוץ הזה הוא קיבוץ ברמה מסוימת, אני צריך למצוא בו את הטוב שיש בו, כי יש בו איזשהו טוב. כי ברגע שאני עם איזשהו טוב, יכול להיות שהטוב שלו הוא 0.5%. ו-99.5 לא טוב. אני לא אומר, יכול להיות. אבל החצי הזה הוא טוב. ועל החצי הזה מגיע לו תשלום. והתשלום הוא, עשיתי לי בריכות מים. עשיתי לי בריכות מים, עם כל המשמעות של זה. וזה, לפי הפרשנות הזאת, מה שרצה שלמה להגיד, שיש גם בעצי סרק שמסתובבים לנו בחיים, בדברים השוליים, ביתושים או בצירות או בזבוב הזה שמעצבן כשכל המצח מלא בעגלי זהה, גם שם יש משהו, אתה לא בדיוק יודע, בסדר. אבל לא בגלל זה הזבוב הזה לא ראוי לחיות. איך החסידים של פעם היו חיים עם הרעיון הזה, אז אישה אחת סיפרה לי שהסבא שלה היה חסיד רבי אשר ססונקין. אז הוא פעם אחת היא ניגשה ככה להרוג איזה יתוש או איזה זבוב, אז הוא אמר לה, אל תפסיקי חיים. אפשר להרוג יתוש, אפשר להרוג זבוב, על פי הלכה פשוטה, כל דבר שמציק לך, זה לא דבר שאסור לעשות. אל תפסיקי חיים, זה כאילו ברעיון, יש פה בריאה שחיה, היא מציקה לך, היא צריכה להציק. ברובד המעשי, תעשו ריסוס, ותעשו לכם מה שאתם יכולים כדי לחיות כמו בני אדם. אני רק מדבר ברמה הרעיונית, יש אנשים שהם לא זבובים, ההלכה מתירה להרוג זבוב. ההלכה מתירה להרוג יתוש שמציק לך, לא בשבת. אז זה נכון, אבל ההלכה לא מתירה לך להרוג בן אדם שמציק לך, גם אם הוא גוי, ולא רק שהיא לא מתירה לך להרוג אותו, אז אני אומר, לא רק שלא להרוג אותו במעשה, גם לא להרוג אותו במחשבה, וגם לא בדיבור. אתה יכול להוכיח אותו, אתה יכול לנסות לשחרר, כן, אבל הערג, מה זה ערג? הפסיק חיים. לא צריך אותך פה, לגמרי, זה לא. יכולה אולי להרגיע אותו, אבל שוב, אני לא הבטחתי גן שש שנים לאף אחד, וזה לא ברור שזה יעבוד. כתוב, כמה עם הפנים לפנים, כן, לב האדם לאדם, אבל שוב, לא זה המסר של הדברים שאנחנו רוצים להגיד. יכול מאוד להיות, שאם אתה תעריף עליו אהבה במחשבה, אז הוא יפסיק את ההצקות שלו. זה יכול להיות. אני רוצה להגיד לכם שזה יכול להיות שלא. וזה עדיין לא יצדיק את המחיקה. המחיקה המחשבתית, אין צורך בזה כלל. ואני רוצה להגיד לכם שגם דברים שהם רק ליופי, אני לא מבין בשביל מה צריך את כל זה. בשביל מה צריך את זה? זה לא מביא שום תועלת לכלום. אבל זה ליופי. זה שמורת טבע כזאת. כמה אנשים משקיעים? יש הקרנף השחור שהולך ונכחד בעולם בשביל האף שלו, זה האף, איך קוראים לו? הקרן הזה. והוא, מוכרים אותו בארצות שהגברים הולכים עם סכינים, בתימן וכל מיני... מוכרים את הסכין עם הקאט שעשויה מהאף שלו, זה הרבה מאוד כסף. ואנשים פשוטים היו הולכים והורגים אותו רק בשביל לחתוך לו את האף. הוא הולך ונכחד. ועל זה, זה שיקול, צריך לחשוב. אני לא יודע, אני לא מכריע, כי אני באמת קטן מלהכריע בדברים כאלה. הורגים חיי אדם, זאת אומרת, יש... פקחים, ויש איזה... מגיע בן אדם שרוצה להרוג קרנף, הורגים אותו. הורגים אותו. אז בסדר, זה דבר שצריך שיקול דעת בפני עצמו. והאמת היא שאותם אלה שעושים את זה, אותם שמורות ששומרים את זה, הם עצמם נמצאים בדילמה הזאת כל הזמן. מי אומר שהאדם הזה הוא פחות מהקרנף? אבל שוב, אם ישנו קרנף בעולם... כן, אני מנסה להבין את זה, אם ישנו קרנף בעולם, אז זה נותן לי איזושהי תועלת. אני צריך להבין שזה לי זה נותן, אנשים מבינים את זה, אתה רואה שהם שומרים את הטבע וכולו. אותו דבר לחילופין, אם יש כזה בן אדם שהורג קרנפים, זה לא הפירוש שאתה תכריע לא להרוג אותו, זה שיקול שצריך לשקול אותו בפני עצמו. אבל... אם יש כזה בן אדם, אז יש לסברה כזאת איזשהו מקום. וגם זה אתה צריך לקחת בשיקול, כדי שהעולם יקבל את ההרמוניה האמיתית שלו. גם התוספתא שמחוץ, אם יש כזה תלמיד שנהנה מהתוספתא הזאת שבחוץ, אם אתה חושב להיות חכם ואיך אומרים, לדחוק אותו, זה לא יעזור לך בשטח. למה? משום שבורא עולם לא ברא את העולם בצורה הזאת. ה-DNA של העולם זה לקרב ולא לרחק. אז אם יש לזה איזשהו מקום, אתה צריך לתת לו את המקום. איזה מקום לתת לו? צריך לשבת ולחשוב. אבל איזשהו מקום צריך לתת לו. מקום עם כל הלגיטימציה, אף פי שאני לא מבין כלל. אני לא מבין כלל מה התועלת של זה. אתה מסלק אותו, אתה כבר מסלק אותו, בוא נאמר. אתה כבר רווחי, זה לא שווה לך העובד הזה. עושה בלגנים. אבל כשאתה מסלק אותו, איך מסלקים? רואים בפועל ממש שאם אתה נכנס לראש שלו ומנסה להבין אותו ומנסה לקלוט מה הפיתורים יעשו לו ולמשפחתו ומנסה להרגיש אותו ומתוך זה אתה בא ומדבר איתו על הפיתורים הוא מקבל את זה ברוח טובה ואילו כאשר לא אז הוא נשאר לך אויב ואויין ומדבר רע ושרה על המפעל ועל המעביד מה עשית? בסך הכל קיבלת אותו עם מה שהוא כולל ברגע שקיבלת אותו אז, 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 אז הניתוק הזה שמתבקש גם כשמסלקים ומרחיקים ילד מבית ספר, זה ככה. גם בכל מצב שאתה רוצה, אם אתה מגלה סימפתיה למצב השני של האדם, אז רואים בפועל שהדברים עוברים בהחלקה, מתקדמים כמו שצריך. במילים אחרות, זה התועלת שהאדם צריך ללמוד. זאת אומרת, היום הדוגמה שאני הבאתי מעצי הסרק היא חסרת משמעות. מה עצי הסרק? מה יותר מה שחשוב מעצי הסרק? עושים לנוי, קרן קיימת לישראל, חוטלים עצים. מה אתה מדבר בכלל? אבל ברמה הרעיונית, כשאנחנו מדברים על עץ סרק ביחס לעץ פרי, ואיפה אני משקיע את הכוחות, אתה רואה מלך שמלך על העולם כולו, איך הוא בנה לעצמו את הממלכה. הוא הבין שגם בשביל עצי סרק, או למשל, לפעמים אני שומע ככה קולות, יש כאלה אנשים שהם, עיריית ירושלים החליטה להשקיע באוכלוסייה של מזרח ירושלים, ולבנות להם בתי ספר, כי הרמה מאוד מאוד נמוכה שם וזה וזה. יש אדם שקורא את זה, ויש אדם שקורא את זה, ואדם שקורא את זה. מה זה, בערבושים האלה להשקיע? זה קטנות. זה, מה השאלה בכלל? אם יש איזושהי אפשרות להעניק לבן אדם כדי שהוא יתפתח יותר ויחיה יותר טוב, נכון? כן. איפה כתוב שצריך להרוג אותו? איזה מין תפיסת עולם מעוותת זאת? שלא לצבר, את הזבוב לא להרוג ואותו כן להרוג. זה לא גישה. אלא מה? אתה צריך גם על עצמך לשמור. אז לפי כללים של שמירה בצורה המלאה, כמו שאמרתי. הסימפתיה לגלות לשני, כן, אבל אם אני צריך לפטר אותו מהעבודה בגלל שהוא מביא לי נזקים, אז הנזקים, אני לא רוצה לספוג. אין שום ספק שצריך להיות פה איזשהו איזון. אז זהו, אבל החידוש הוא שאנחנו מסתכלים עכשיו על מלך בכיפה, שיש לו את כל התקציב להשקיע רק בעצי פרי. הוא יכול לקחת את כל הכסף שלו ולהשקיע רק בעצי פרי, והוא הולך ועושה לי בריכות בשביל עצי סרק. תמיד, איך אומרים? יש ביטוי שאומר, אם טוב הוא טוב, אז יותר טוב, לא יותר טוב. איך אומרים, יש לפעמים שאנחנו לוקחים את העצי סרק ואומרים, טוב, אנחנו נשמור לנו שמורה, רק מדגם מכל עץ, או כמה עצים מכל עץ, יהיה לנו, איך אומרים, גם לנו יש. שלמה עשה בריכות זה, הוא החליט שהוא, הוא מגדל פה עצי סרק, לא, הוא נותן להם הרגשה שהם מציאות שצריכים אותה. זה לא פשוט. צריך להתבונן. למה? בשביל מה צריך את זה? כן, אז היה חכם אחד שאמר מה ככה. אני לא מסכים עם אף מילה שאתה אומר, אבל אני אלחם שתוכל להגיד אותה. זאת אומרת, זה רעיון. זאת אומרת, אין יכולת להגיד, יכולת אפשרות לבן אדם לטעון, יכולת צריכה להיות פה באיזשהו מקום, ברמה זו או אחרת, היסוד של הדברים נמצא כאן בפסוק. כל השאלה, שוב אני אומר, הגרמנים לפני המלחמה, היו גנים ציבוריים שהיה כתוב, הכניסה ליהודים בכלבים אסורה, כן? אז מספרים שאיזה אדם הלך ברחוב וראה את ראה אדם בעל כלב שמנשק את הכלב שלו ברחוב. אז הוא היה גרמני. אז הוא הלך לחפץ חיים אותו אדם, אז החפץ חיים אמר לו, ככה ראית? האומה הזאת עוד תטבח בני אדם. אמר לו, מאיפה לקחת את זה? הוא אומר, זה פסוק בתנך. זובחי אדם, עגלים ישקון. אז שוב, זה נקרא מצב של חוסר איזון. אדם שמרחם על הנחש, ולא הורג אותו, והנחש הולך והורג את הילד. זה חוסר איזון. אז ברור שמדובר, יש ביטוי, כל המרחם על האכזרים, סופו מתאכזר על הרחמנים. האיזון חייב להיות. כמו שאמרתי, אנחנו לא נעשה מעצי הסרק יותר מאשר עצי הפרי. זה לא. אבל את כל הלגיטימציה, הרבה מעבר למדגם, נותנים להם. עשיתי לי בריכות מים. הרבה הרבה יותר מאשר מדגם. המסר שאני מנסה להעביר דרך הפסוק. אם תסכימו טוב, אם לא תסכימו, עוד יותר. עניין של של המשל של הבעל שם טוב היה המשל, זאת אומרת מה שהוא אמר, מה שאני הבאתי בשמו, זה שלכל אדם חייב להיות מנגד. זה לאו דווקא שהמנגד אולי אומר אמת, כי למשל, אדם למשל עכשיו אמר דבר תורה שהוא אמת, וזה חייב שיהיה לו מנגד לפי תורת הבעל שם טוב, אבל זה לא אומר שהמנגד, לפי האמונה שלנו, זה לא אומר שהמנגד הוא אומר אמת. מה שאני טענתי, שלאורך מהלך כל השיעור, אני לא בונה על הצד הדתי. אתה מאמין שאתה כופר בעיקר אם אתה לא מבין את זה שהשם ברא את הדבר הזה ואתה לא מקבל אותו. אני בכל השיעור התייחסתי לזה רק ברובד, רק קראתי לזה שם, אבל לא התייחסתי לזה. מה שאני התייחסתי בשיעור זה לא על הצד הדתי של העניין, אלא על הצד המוסרי של העניין. כלומר, האדם ההוא שמנגד יכול להיות טועה. זה לא אומר, אני לא מדבר כי אם הוא צודק או לא צודק. גם אם הוא טועה, לא באחוז אחד, אלא במאה אחוז, אתה לא יכול לשלול אותו. למה? עצם זה שהוא מנגד לך, הוא משמר אותך ממשהו. וממה, אולי לא בתוכן הדברים, אלא בצורת האמירה. אני אמרתי פעם שיעור, להלכות. ואני אמרתי את השיעור לחסידי חב"ד. הם הולכים לפי הפסקים של בעל התניא. בעל התניא למד דבר מסוים באופן מסוים. היו הרבה שלמדו אותו באופן אחר. בתור חסיד חב"ד, מקובל אצלנו שהאמת אצל בעל התניא. אז כשאני העברתי את השיעור לחסידי חב"ד, אז אני אמרתי שבעל התניא מסביר את הדבר כך וכך. היו הרבה שהסבירו את זה בצורה הזו, בצורה אחרת. עכשיו, כשאומרים שיעור, אני שמתי לב במשך הזמן שיש אדם שמקשיב בעשר דקות האלה, יש בעשר דקות האלה, במשך הזמן למדתי להכיר את זה. בסוף השיעור מישהו הרים עצם ואמר לי, כן, אבל בקיצור שולחן ערוך, של ספר אחר, כתוב אחרת. נפלט לי מהפה ככה, אמרתי, נכון, כבר אמרתי שרבים וטועים טעו בזה. ככה נפלט לי מהפה. אחרי אולי 3-4 חודשים קורא לי הרב שלי ואומר לי, מדברים עליך שאתה אמרת על הקיצור שולחן ערוך שהוא טעה. אז אמרתי לו שאני הולך להביא את ההקלטה. הוא שמע והוא אומר לי, טוב, מה אני יכול לעשות? כאילו זה, כן. אבל להבא תלמד, אל תדבר כל כך נחרץ. זה לא טעית, אבל אל תדבר נחרץ. האנשים לא קולטים את זה באופן הנכון. אז אמרתי לו תודה רבה, וקיבלתי על עצמי להשתדל עד כמה שאני יכול לא לדבר נחרץ. זאת אומרת, מה למדתי מהעניין? אני אתן לך דוגמה. האדמור הזקן, מה שאמר, הוא אמר, הציבור הזה שישב לפחות לפניי באותו זמן, אמור היה לדעת שמה שאמר אדמור הזקן, זה ההלכה למעשה. והם באמת היו צריכים ככה להבין. אותו אדם שקרא קיצור שולחן ערוך, בשבילו ההלכה שבקיצור שולחן ערוך היא לא ההלכה למעשה, והוא היה צריך לדעת את זה שהיא לא ההלכה למעשה. אז למעשה הכל בסדר, אבל משהו צורם פה. וזה אני הייתי צריך לקצוץ. את הצורם הזה. טעה! אל תגיד ככה. למה? אתה לא אלוקי. זה לא, אלא, באיזשהו מקום גם ההיגיון של הקיצור שלך נערוך נכון. אולי לא להלכה למעשה, אולי ברובד הפרשנות, אולי ברובד אחר, אבל זה גם נכון באיזשהו מקום. מה זה האחת דתו להמית הזה שהשתמשת בו? מה זה? אז זה מה שרצה לעניות דעתי הבעל שם טוב לומר, שתדע לך שמה שאתה לא אומר, ואני אגיד לכם משהו, אתם לא יודעים, אני אומר את זה בכנות, אתם לא יודעים באיזה ביטחון אמרתי את מה שאמרתי אז. ולא האמנתי שזה יחזור אליי אחרי 3 חודשים, ככה. אנשים דיברו מאחורי הגב, דיברו זה, עד שזה הגיע לרב, והרב אומר לי, מדברים עליך, אני כבר לא יודע מה לעשות, עד שלא הבאתי לו את ההקלטה, ונשמע. בסדר, אין לי מה להגיד, אתה בסדר גמור. רק מה? לא כדאי שתי. אתה מבין? אז תמיד המנגד הזה יהיה לך קיים, אתה צריך לדעת. עצם זה שאתה יודע, מה רוצה הבעל שם טוב ממך? עצם זה שאתה יודע שהוא קיים, עוד שלפני ששמעת אותו, אתה כבר נזהר. תאמינו לי, זה ככה. אז אני רוצה להגיד לכם מה המתנגדים אומרים. החסידים לא יגידו את זה אף פעם, אני אגיד לכם סוד. היה איזה רב אחד מתנגד, קראו לו רבי יחיאל מיכל אפשטיין. הוא היה רב בעיר נוברדו, והיה שם קהילה חסידית שמשום מה קיבלה על עצמה רב ליטאי. מעשה שהיה. החסידים לא יכלו לפרגן לעצמם שהרב הוא ליטאי. הם אמרו לו, אם אתה רוצה להמשיך להיות פה רב, אתה צריך לבוא אלינו לאדמור. לא להיות חסיד, אבל לפחות לבוא לאדמור. מי היה האדמור? אז הצמח צדק. הרבי הצמח צדק. רבי מנחם מנדל, הסבא של הרבי. סבא של הסבא שלו. הוא היה, הרב הזה היה, איך אומרים, הוא כן היה, הוא כן קיבל גם דעה שלא מסתדרת לו, ונסע איתם. זה היה חג. יש אצל חסידים מה שנקרא להיכנס ליחידות. להיכנס ליחידות. אז הוא נכנס ליחידות. כשהוא יצא מהיחידות הוא אמר דבר, אז הוא יצא החוצה, הוא אמר מה האדמור אמר לו, בין השאר. אם החסידים ישמעו מה שאני אספר לכם שהוא אמר, הם יורידו לי סתירה על עצם זה שאני חוזר את זה. אבל אני חושב שהוא לא היה שקרן אותו רב. מה אמר לו האדמור? ככה הוא מספר מה צמח צדק אמר לו. צמח צדק אמר לי שהמתנגדים הועילו לחסידים. במה? כי בגלל שהם התנגדו כל הזמן לחסידות, אז החסידות שמרה על עצמה לא לסתות מהשולחן ערוך. החסידים לא היו מוכנים לקבל את זה. אנחנו? הם שמרו עלינו לא לזוז מהשולחן ערוך? מה אתם מדברים? אנחנו שמרנו עליהם להיות יהודים. ככה הם יגידו. אבל אתה ראית, זאת אומרת, על כל פנים לגרסתו של אותו רב, אתה ראית איך הרבי הצמח צדק רואה את שתי הפנים. חסידות, והוא המוביל של דרך חסידות, אבל הוא מקבל את זה שהמסנגדים שמרו עלינו שאנחנו לא נתקדם. זאת אומרת, הפחד שלנו מה שהם מדברים עלינו, מרחלים עלינו, שומרים את צעדינו, זה נותן לנו גם כן איזשהו דבר. ואנחנו מודים בזה, זאת אומרת, מודה בזה. הוא לא מתכחש לעצם העניין. אז באיזשהו מקום, בחינה כזאת צריכה להיות לנו גם כן. זה קיים בכל רובדי החיים, כל הזמן, בכל שעה. אם תרצו לחלוק שלא זה התכוון שלמה, אני מוכן. אבל בכל זאת הוא השקיע בעצי סרק. אומרים שיש שתי סוגים של מסירות נפש. יש מסירות נפש לקפוץ מהגג למטה, ויש מסירות נפש לקפוץ מלמטה על הגג. המסירות נפש לקפוץ מהגג למטה היא אפשרית, אולי לא כדאית. אבל המסירות נפש לקפוץ מלמטה למעלה זה בלתי אפשרי. כשבא בן אדם ומתלבט, האם זה שייך לי או לא שייך לי, יכול להיות שאתה מאוד מאוד רוצה. יש ביטוי שאמר הרבי הקודם, רק הרצון יכול להסתיר כל כך על העיניים. יכול לחסות. הרצון הוא כל כך רוצה. יש לך בן אדם רחמנא ליצלן, יש לו איזשהו חולי מסוים. עם כוח הרצון אדם יכול להתגבר על חולי. ורואים את זה. אבל יש רחמנא ליצלן אדם שהיה מלחמה וזה, והורידו לו רגל. לא ראיתי עדיין את האדם שהרגל גדלה לו מכוח הרצון. זה נקרא לקפוץ מלמטה למעלה. בדרך כלל הוא לא יוכל לדעת את זה אף פעם, משום שהרצון שלו מסתיר את זה. אבל אדם מבחוץ יוכל לעזור לו. ואז הבדיקה צריך להיות האם מדובר פה באמונה שתגדל הרגל, או שמדובר פה ב... אבל המחשבה טובה ויהיה טוב עדיין לא החייתה אף פעם מתים. עדיין לא.